ישנה הסקירה כמובן בתקנה שבפני נחתם ובפני נחתם. יש הרבה שאלות הקשורות לתקנה הזאת. אפשר לדון, קודם כל צריך לדון ברקע לתקנה. בשביל מה? מה החשש? מה אנחנו רוצים למנוע, להכשיר, לבדוק? שאלה שנייה צריכה להיות, מה בדיוק התוכן של התקנה? מה תוקן? מה צריך לעשות? אפשר גם לדון בתפקוד של האמירה הזאת. איך אומרים, מתי אומרים, מתי הוא עובד, לא עובד. וזה כמובן קשור גם לשאלת המשמעות של האמירה הזאת. מה בדיוק משיגים כשיש את האמירה? יש חשש, יש תקנה כדי להתייחס לחשש הזה. באיזו מידה התקנה מועילה? איך בדיוק היא מועילה? או במילים אחרות, מהי רמת הנאמנות שיש לשליח כשהוא אומר את זה? האם הוא מכשיר לגמרי? האם הוא חוסם עד הסוף? בעצם אנחנו צריכים להבין מה הבעיה שבאים לפתור, ואיך התקנה פותרת את הבעיה. מה כלול בתקנה ומה הדבר הזה משיג. הגמרא מתחילה עם השאלה הראשונה. הוא מביאה שני הסברים לחשש שעמד ברקע לתקנה הזאת. מה הייתה? רבא אמר לפי שאין מקיים לשמה. ורבא אמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו. יש מחלוקת אם הבעיה היא שחוששים שלא נכתב לשמה. הבעיה היא שחוששים שלא יהיו עדים שיקיימו את השטר. שיקיימו את השטר בהמשך. ברור שאנחנו צריכים לשאול את השאלות ששאלנו עכשיו, לפי כל שיטה. יש מחלוקת בקשר לשאלה הראשונה שלנו, מה החשש. אנחנו צריכים לנסות להבין עד כמה המחלוקת הזאת משמעותית גם להבנת שאר השאלות. האם יש הבדל בין רבא ורבא בקשר לתוכן התקנה, תפקוד התקנה, משמעות התקנה? האם המחלוקת שלהם בקשר לחשש משמעותית להבנת התקנה עצמה? בחורה הגמרא שואלת את השאלה הזאת. הגמרא שואלת בעצמה, מהי ביניהם? מה נפקא מינה ביניהם? אבל התשובות שהגמרא נותנת לשאלה הזאת הן תשובות מסוג אחר. תשובות שמתייחסות לרמה הטכנית. למה אני מתכוון? הגמרא מביאה מקרים שבהם יש חשש אחד ואין את החשש השני. הגמרא מתייחסת לשאלת הרקע. מתי יש חשש, מתי אין חשש. מה נפקא מינה שהגמרא מביאה? א', דעתיו בית ריש. ששני אנשים הביאו את הגט. שזה כמובן מוריד בצורה כלשהו את החשש של קיום, אבל לא מוריד את החשש של לשמה. אינמי, מבנם בני ארץ ישראל, שעוד פעם, מצד אחד אין בעיה של לשמה, אבל יש בעיה של קיום. אינמי, באותה מדינה, מדינת הים, שאין בעיה של קיום, אבל יש בעיה של לשמה. כל המקרים האלו מתייחסים לשאלה מתי צריך את התקנה. המקרים האלו לא מתייחסים לשאלת התפקוד והמשמעות של התקנה, לרמת הנאמנות שיש בגלל התקנה הזאת. בן אדם יכול להשיג, מזה שכל הנפקא מינה אותם בקשר למתי יש חשש, ואין נפקא מינה, מזה רואים שאין נפקא מינה ביניהם בקשר לסוג החשש, למשמעות של התקנה. שאלה אם המסקנה הזאת היא נכונה. אבל הגמרא ממקדת את הנפקא מינה בקשר למתי חוששים ולא חוששים. במקרה כזה יש חשש א', אין חשש ב'. במקרה אחר יש חשש ב', אין חשש א'. אני רוצה לשאול, באיזה מידה המחלוקת הזאת בין רבא ורבא מוביל להבנות שונות, לא של מתי צריכים את התקנה, אלא איך התקנה עובדת. ואני לא סתם שואל שאלה תיאורטית, נראה לי שיש ראשונים שעמם חילקו בין רבא לרבא. לא יודע מי הספיק את מה היום, אבל ראיתם מי שחילק בין רבא ורבא? שחילקו בקשר להבנת ה... לא ראיתי בתוספות. מה?
רבא זה רק... לפי רבא זה רק...
מי אמר? מי אמר לך שלפי רבי יש שעה שמתי לפי תוספות? טוב, בסדר. אוקיי. טוב, אז בואו באמת נתקדם עם השאלה הזו. כמו שלפני שמגיעים לראשונים, אנחנו צריכים להתקדם בגמרא עצמה. כי הגמרא מתייחסת לתקנה ולמה שמשיגים בתקנה. בהמשך כאן, כשהיא דנה ביכולת של העד להועיל, ובעצם שואלת לפי שניהם, למה לא צריכים שני עדים? בעצם השאלה היא, מה מרוויחים? מה בדיוק יש עם האמירה הזאת? מה משיגים? מה השווי של האמירה הזאת? יש כמובן את אותו דיון פעמיים, נכון? לפי רבא ולפי רבא. אני חושב, לא יודע אם זה מעניין אף אחד, אבל זה מסביר כמה זה בגמרא, שהדיון הזה היה במקורו לפי רבא ולא לפי רבא. זה מעניין מישהו? לדעת איך אני יודע את זה? אין לנו פה חוקרים. אני חושב שהדיון הזה היה במקורו לפי רבא ולא לפי רבא. איך אני יודע את זה? יש שני דברים בדיון, איכשהו מופיע בקשר לרבא, שקצת קשים להבין. כדוגמה, בסוף הדיון כתוב, בסוף בית עמוד בית, שאומרים שבעצם לא צריכים שני עדים כי רוב וכי ינהם. אפילו רב מאיר דחי של המיעוט הסתם סף ודדיין עם יגמר גמירי. כן, בעצם אין צורך מדאורייתא. רבן לא די צריך. כל החשש כאן זה רק... איזה חשש? חשש לשמה. שחושים אולי אין לשמה, זה רק בדרבנן. והכה משום עיגון כאילו ברבנן. מה זה והכה? לעומת? מה זה והכה? בדרך כלל חשש כדור הבנן. וכאן היא כאילו משום הכנן, אגונה. מה זה בדרך כלל? מה זה כאילו משתורת? אין לשמה בשתורת. נראה לי שזה מתאים מאוד בקשר לרבא. מה יש אצל רבא? כל החשש בעצם מדור הבנן. למה כל החשש מדור הבנן? כי הדעים החתומים על השתן, כי יש דור הבנן. ורבנן הוא דעצריך בקשר לכאילו משתורות. והאחה משום יגונה כאילו, מה הכוונה והאחה בקשר לרבא? בדרך כלל ברוב השטרות יש צורך מרבנן, וכאן בקשר לגט היא כאילו לא להצריך עד הסוף כי מישהו מגונה. שם זה מובן. בקשר לרבא אבל בדיונו בלשמה לא כל כך מובן. בדרך כלל אין בעיה בדאורייתא. יש חשש מרבנן, וכאן היא כאילו. מה זה כאן? לעומת איפה? המילה כאן קשה להבין. אלא אם כן אומרים שזה מובא משם לרבא. יש עוד משהו שאפשר להסביר לפי הדבר הזה. יש ביטוי בגמרא בקשר לרבא, בדיון בקשר לרבא, שקשה להבין. מה כתוב? שואלים, רב דם לפי שאין מקין לשמה, ליבה יתרי, מידי דהווה הכל עדיות שבתורה. מה זה המידי דהווה הכל עדיות שבתורה? מה זה? אז רש"י מפרש כאן, קושיה היא. למה צריך לפרש לך שזה קושיה? האם בג' עמד א' רש"י צריך לפרש כששואלים שם במקביל מי די דהווה הקיום שטרות העלמא? האם רש"י צריך לפרש שם שזה חלק מהקושיה?
לא, היית יכול להבין שזה תירוץ
אבל. למה היית מבין שזה תירוץ כאן?
כי השאלה
היא רק דיבה את זה. למה היית מבין שזה חלק מהתירוץ? למה זה לא שאלה חלק מהקושיה? כי לכאורה הקושיה פשוטה, מה זה בא להוסיף? ליבה את שרי, כי תמיד צריכים טרי. כל העדות זה טרי. מה מוסיפים? אנחנו צריכים לנמק פה את הקושייה? למה צריכים טרי? תמיד צריכים טרי. צריכים להגיד לי, ביי, טרי, מי נדאבי כל העדויות שבתורה? אני צריך לפרש לך את זה? כך מסביר החתם סופר את רש"י. ולכן הייתי חושב שהמידי זה כבר לא חלק מהקושייה, אלא חלק מה... תשובה, אז רש"י אומר לא, זה חלק מהקושיה. אבל פה רואים את הבעיה, שיש פה משהו שלא מובן. זה לכאורה לא נחוץ. זה מאוד נחוץ בג' עמוד א', כי מדובר בקיום שטרות, ואני צריך להגיד לך שגם בקיום שטרות צריך שני עדים. אז אם היה את כל הסוגיה בדף ג' עמוד א', ורצו להכניס את זה גם לפי רבא, אז היו צריכים למלא את כל הדברים, נכון? ליבאי תרי, אז איך מילאו את זה? ליבאי תרי, מי דדאבי הכל הדיות שבתורה? וגם תוספות קצת מתקשה בנקודה הזאת. הוא מביא גרסה של עריות במקום עדיות, כי קשה להבין מה זה מדינה והכל עדיות. זה פשוט, לא צריכים להגיד את זה. אבל ברגע שיש לך את זה בג' למד א', אז היו צריכים גם מבית למבית למעלה. אני לא יודע אם זה חשוב לכם. לי מעניין לדעת מאיפה הדברים באים ואיך זה מגיע, וזה מסביר גם דברים בתוך הסוגיה. נראה לי שהדברים היו אצל רבא, והוא עתקו גם בקשר לרבא, ודענו בשניהם. ודענו בשניהם.
למה זה צריך לרבא?
כי בקשר לקיום שטרות, לא הייתי יודע מה בדיוק המעמד של קיום שטרות. זה דבר מחודש מאוד. ולכן כתוב, מי זה היה קיום שטרות בעלמא? אבל אם זה להעיד על כשרות הגט, זה ברור, כמו כל עדות שצריך שניים. אוקיי. זה ברקע של הדברים. בואו ניכנס עכשיו לעצם הבשר. והבשר דומה בשני המקרים. שואלים בהתחלה, ליבאי תרי. אצל כולם שואלים ליבאי תרי. למה ליבאי תרי? יש לי חשש, נכון? משתמע מראשית הסוגיה שיש לי חשש אמיתי, סולידי. יש לי בעיה כאן שאני צריך לדבר. אני לא יודע אם הגט נשמע, אני לא יודע אם הוא אמיתי, ייתכן שהוא מוזייף. יש לי חשש ולכן ליבאי תרי. אוקיי. מה עונים? מה עונים? שבעצם פה זה שונה, פה זה שונה. אין חשש מדאורייתא. יש רוב, יש עדים חתומים על שטר כמי שנחקד אותם בבית דין, במקביל, כן? וכל הצורך כאן רק מדרבנן. וברגע שזה מדרבנן, הקלו משום מגונה. האם יש חשש? כן, יש חשש, יש עדיין חשש. אבל חשש הוא מדרבנן. מדרבנן. לא יודע אם זה רחוק, תכין שיש פה הבדל בין פה ופה. יש חשש מדרבנן, ויכן יוכלו להקל. ואז כמו שואלת, זה לא כולה, זה חומרה. למה זה חומרה? כי הבעל יבוא ויערער, ואז יהיה לי בעיה. אז עונים, כיוון שמוסרים לפני אנשים, הוא מדייק וכולה. והשאלה היא, מה המשמעות של הדיוק הזה? מדק דייק. מה עם שתי האפשרויות של הבנת המשמעות של מדק דייק? ברור שהמדק דייק... איך אפשר להבין את המדק דייק? ברור שזה על השליח, שכשהשליח מוסר הוא ידייק, אבל מה המשמעות של המדק דייק?
הוא בודק את זה טוב מאוד.
לכן, הוא בודק את זה טוב מאוד, ולכן...
ולכן, כאשר הוא בא...
מה?
כאשר הוא בא, אתה בטוח שזה אחרי בדיקה...
אנחנו לא נאמין לבעל כשהוא יבוא. או... לא חושבים שהוא יבוא. או שניהם. אמרתם שני דברים שונים. כיוון ששליח מדק דייק, אנחנו סומכים עליו ונאמין לו עד הסוף. זה מה שנתי אומר. דניאל אומר, לבא לא יבוא. לכן שאנחנו אומרים שני דברים, אבל זה שני דברים שונים. אוקיי, בסדר. לכן שאחד מוסיף לשני. אבל הבעל, בעיקרון יש לו איזה נאמנות, נכון? יש גמרא מאוד מעניינת, בתוספתא עמוד א', שאי אפשר ללמוד כאן בלי להתעלם ממנו. אמרה על סוף המשנה כתוב, אם יש לב ההורים יתקיים בחותמה. לפני המשנה בתוספתא עמוד א'. שואלים, עירר כמה, מי בדיוק יערר? אילם עירר אחד, שאחד יערר, ואמר רבי יוחנן דברי הכל, אין עירר פחות משניים, הם לא מקבלים עירור של פחות משניים. אלא עירר תרי, תרי ותרי נינו. מה אחד זה תסמך אני, סמוך אני. מה אתה מרוויח עם הקיום? אלא עירר דבעל. משתמע שהבעל הוא יותר טוב מאחד, אבל פחות טוב משניים. אז מה בדיוק הבעל? צריכים להגדיר, מה זה בדיוק הנאמנות הזאת של הבעל? בסוף הסוגיה כאן אנחנו צריכים להבין מה בדיוק משיג הבעל ואיך בדיוק העד האחד שלנו מוריד אותו, באיזה מידה הוא מוריד אותו, מה בדיוק קורה בסופו של דבר. זו השאלה שאני מכאן קיבל לפני השיעור, מה בדיוק אתה מרוויח מהתקנה הזו, מה הסכנה של עירור הבעל ומה בדיוק אתה מקבל כשיש לך את העדות של האחד הזה.
קיום שטרות,
הוא לא יכול לעשות מקוים קיום שטרות, בדרך כלל זה שני עדים. השאלה היא, מה אתה מרוויח כשיש לך אחד כזה? אתה אומר כבגיר. לכן שזה לא
פעם שוב. לא, אני אומר שכאילו, הבעל, לא משנה אם זה שתיים או אחד. קבעו חכמים שזה אחד, בסדר. משום מגונה. אבל בסדר, אבל קבעו שזה אחד. וזה הקיום שטרות העכשווי.
ברור שהאחד הזה עוזר לנו. השאלה, איך בדיוק הוא ואיזה עולם? אתה אומר כמו קיום שטרות בגיר, זה... לא יודע, זה...
ברור שמתייחסו עליו כמו שתיים.
מה?
ברור שמתייחסו עליו כמו שתיים, כי כאילו ברבנן.
לא ברור.
הם לא אמרו שהוא ילד הרמה.
ברור שקיבלו אותו במקום שניים. השאלה אם זה כמו שניים. לאט לאט. אתה יודע, יש מחלוקת בין בעל המאור והמלחמת בזה. אז תיזהר, בסדר? לפני שאתה אומר בצורה נחרית. אוקיי, בסדר. יש שאלה שעולה במסקנה כאן בקשר ליחס לראשית הסוגיה. והשאלה הזאת היא שאלה מרכזית שהראשונים התחבטו בה. התחבטו, זה קיבלו מקום. האם בסופו של דבר יש לנו חשש אמיתי? מה נראה לכם? יש בסיס לחשוב אחר כשמגיעים למסקנה. כי הגמרא במסקנה מעלה בעיה אחרת. לא בעיה של חשש אובייקטיבי, אלא בעיה של ערעור הבעל. השאלה היא האם הסכנה הזאת של ערעור הבעל זה כל הבעיה, או זה חלק מהבעיה. בעיה נוספת. כי עד שהגענו לשלב האחרון הזה בסוגיה, חשבנו שיש לנו חשש אובייקטיבי. ופה, כיוון שזה מדי רבנן, קיבלנו את העדות של אחד מהם, נכון? בסדר. אבל אז שואלו, יצא מזה חומרם, יבוא הבעל. פתאום אנחנו מעלים פה בעיה של ערעור הבעל. אפשר לבוא ולומר. שבסופו של דבר זה כל הבעיה. אין לנו חשש אמיתי, זה חשש רחוק, זה לא חשש אובייקטיבי, אלא שהבעל יכול לערער ולגרום לנו לבעיות. אפשר לומר שזה כל מה שיש לפי המסקנה. או לומר שלא. אנחנו ממשיכים לומר שיש חשש אמיתי או אובייקטיבי. אבל יש גם בעיה של ערעור הבעל. ואם גטס מן כאן הוא יאמר, אולי הם קשורים? נכון. אולי הבעיה האובייקטיבית קשורה לערעור הבעל. מי אומר כמו שאתה אמרת? מי חושב כמוך? ראינו, זה הרע. אבל ראיתם את הראשונים כאן? הספקתם? הכנסתם קצת לראשונים כאן? אז בואו נראה את הראשונים כאן. מי מבין שיש פה בעיה אובייקטיבית, חשש אמיתי? בואו נתחיל עם רבא. עם רבא. רשי. רשי לאורך הדרך כאן. עוסק בחשש אמיתי. בואו נראה בראשית הסוגיה. לפי שאין בקיאין לשמה, אין בני מדינת הים, בני תורה. זה אמירה קשה, אבל אנשים מחוץ לארץ, נכון? אין בני מדינת הים, בני תורה. ואין יודעים שצריך לכתוב הגט לשם האישה. כבר כתיב וכתב לספר קריטות, לא, אין לשמה. היא לוקח אומר שאתה מפניח, את העם וכו'. אוקיי. גם בסוף הסוגיה, כשאומרים שהחשש הוא רחוק, נכון? למה בכל זאת חוששים? יש פה חשש אמיתי? לפי רש"י?
רגע.
רש"י נותן לך את המקרה. כן, למרות שהסופרים יודעים מה הם עושים, רבנן הודי הצליחו. למחש למילתא, כשנדהיג את האש שכתוב ועומד, כשנתנו בשם אחד בני ראש שמו כשמו, שמה כשמה, ולאם לך מלגרש. מה רש"י מנסה להסביר כאן? אם הסופרים בקיאים, אז איך יש חשש? הסופר כתב גט מסיבה טובה, אבל בסוף לא השתמשו בזה, והוא המצב השתמש. רש"י מנסה למצוא את הדרך שיש כאן חשש אמיתי. ויש כאן לפי רש"י חשש אמיתי. כך אפשר לדייק גם מרש"י בהמשך כאן, דאי מה צריך תראה. למימר לשמה, תו לא מתי בא לערער. השתה, עתי הוא מערער, והוא כיחד לבעל אחד. מה זה הוא כיחד לבעל אחד? רש"י מנסה להסביר לך איך ערעור הבעל מביא לו נאמנות. כשיש לו נאמנות, למה יהיה לו נאמנות? כי הוא כיחד לבעל אחד. כל האחרונים שואלים על רש"י, בעל זה יותר מחד. איך אתה יודע שהבעל זה יותר מחד? רמב"ם בדפתת, נכון? רמב"ם בדפתת. טוב, נחזור לנקודה הזאת בהמשך לפי רש"י, אבל מכל מקום, ברש"י בקשר לרב המשתמע שיש פה חשש אמיתי. אנחנו חוששים שלא נכתב את השמה. מי חולק על רש"י? תוספות. לאורך הדרך כאן בסוגיה. בואו נתחיל עם תוספות לפי השני. לפי שאין בקיאין לשמה. כאשר דלקמן כאן יהוא עצמו שהביא גיתו אינו צריך שיאמר בפני נכתם מה ישנו משלוחו איך השני שם לא נעשה לשמה מה אכפת לי אם הוא מביא בעצמו אם אנחנו חושבים שהוא לא יודע לעשות בקשרות בצעים אדם דלקמן מן כתנא כתלי ביד הביאו מער אלויה זה הסיבה שנותנים לזה שלא חוששים למה לא יערר אם התחילה לא ידע דבית לשמה ואח שידע עומרי, פה חשוב לשים לב שזה ארי, כי זה ארי לאורך הסוגיה כאן שחולק על רש"י, דמסקינא בסמוך דרוב קיון הם, וסתם ספרי גמירי, ולכה אלא לעז בעלמא, דמסתמא שלא כדין יערער. אחר שמביאו הבעל בעצמו, לקה למחש אפילו לעץ, דתו לא מערער. תאמין מסמך, מין כנקת ביד ראתי להרורי. חידוש שתוס אותו שבעצם אין לנו חשש אמיתי. כי סתם ספרי גמירי, נכון? מה החשש שלנו? שמה יבוא הבעל, ויערער. אבל לא נאמין לו, אז מה אכפת לנו? יגרום ללעז. צריכים להבין בדיוק בסופו של דבר, אכפת לנו כל כך מלעז. זה תוס בסוף הסוגיה, באיזו מידה אכפת לנו מלעז. אבל זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר. הבעיה שלנו זה הלעז. הבעיה שלנו זה הלעז. והוא מוכיח את זה מדפי עמד א' שאומרים שכיוון שאין חשש שהוא יערער, אז אין לנו בעיה. זה תוס. כל החשש זה ערעור הבא. ערעור הבא. כך גם תוספות בהמשך. דבר מתחיל ורבנן הוא דעת שלך בסוף הסוגיה. הוא מביא את הפירוש של רשי שחוששים שהאדם מצא גט שנכתב שמו כשמו שמה כשמה. תוספות שואל על זה וקשה בסוף העמוד. דבוך זה כשני יוסף בן שמעון, שמעון, אפילו נכתב לשמו פסול לגרש בו לרב מאיר. כדאי מי נברש כל הגט. כל הגש בו, הגדול לגרוש הגדנה. וכמה רק קטן הוא לא מתפגש, הגדול לא מרגע מרגע מרגע. ומוק לגרוש זה לא קרה בר. שביעים שמוך מתוך ידי החתימה, הנה נגרשה. ובסמך בא אלוקו מגמנית גרבי מאיר. ואפילו רב אלעזר, צריך הייתי מסיבה שידעו שעשו הבא שליח ולקה. אז מה רווחת? אם יש שני יוסף בן שמעון באותו עיר, אז גם משתמש בגט שלו זה לא טוב. אומרי, דעת רחבנן האחה, היינו כדי שלא יערער הבעל, ויאמר שכתבו סופר כדי להתלמד, והוא הכתים לבית דין שהוא לא היה בקי לשמה. זה לא חשש אמיתי. זה חשש רק שהבעל יערער. שהבעל יערער. האם תוספות הבין שהגמרא הבינה כך לאורך הסוגיה כאן לפי רבא?
לא.
איזה תוספות?
ליבאי
תשרי. זה החלק הבעייתי. אתם זוכרים כשעברנו על הגמרא, דייקנו, כששואלים ליבאי תשרי, משתמע שהבינו שיש פה, שאלה שמיתי, איזה מפריע לתוספות? ליבאי תשרי. הקטה לא ידע דפרישף, זה לא הביטה מאלה משום לז עד לבסוף. מה הרבה תוספות? בראשית הסוגיה באמת חשבו ש... יש פה בעיה אמיתית. ולכן שאלו לי בית שווה, וזה בדיוק מה שמנסים לברר. ואיפה עושים את הבירור הזה? איפה המעבר לפי תוספות, מחשש אמיתי לחשש לערעור? רוב פקיעין. בואו נחזור לסוף תוספות מטר לפי שאין פקיעין לשמה. ואומרי, דמאסקינן בסמוך דרוב בקיעין הם. וסתם ספרי גמירי ולקו אל הלז באלמה. זה השלב שמסיקים כך, זה השלב שעוברים לעניין של הלז. יש נפק מין הפשוטה מאוד בין רשי ותוספות, לכאורה מה שמובא לפניכם, מה שמובא לפניכם. החשש שלנו זה לשמה, נכון? אז איך פותרים את החשש הזה? אומר בפני נכת ובפני נכת. איפה שמענו לשמה? איך אנחנו מבררים שזה לשמה?
הגמרא דנה
לו. מה? איך? מה רש"י אומר?
שואלים אותו.
רש"י אומר למעלה, הוא ממילא שאלינן לי אם נכתב לשמה, והוא אומר אין. קצת חסר מהספר, נכון? אז מסביר שאחר כך הסבירו למה לא כללו את זה בעצם האמירה, כי חששו שהוא ידלג על זה. תוספות לא אוהב את זה. תוספות, לפי שאין פקיעין לשמה, יש לו שני חלקים, נכון? החלק הראשון זה מה? למה חששו רק ללשמה ולא לשאר ההלכות, נכון? איך תוספות מתרץ את הקושיה הזאת? אין חשש בשאר ההלכות. אוקיי, אוקיי. אז הוא אומר, עד פירוש הקונטרס ממילא שאלינן לי, יהבה לשמה, ואמר אין, אין נראה. לא משתמת בשום דוכתא שיהיה צריך להישאל. לא שמענו על זה שצריכים לשאול. ועוד אם כן, למה איקי בעיניי הוא צריך לשאול, עוד נפקא מינה צריך להיות אם שאלו או לא. תוספות מבין שנפקא מינה זה דווקא. אומרי, זה סתם על השמה כמה עשית. כשהוא אומר, בפני דבר בפני נכתב, בחורה, הוא כולל בזה גם שזה נעשה בהכשר. צריכים לדון בתוספות מה היחס בין שני חלקי התוספות, נכון? זה תוספות אומר. תוספות יש לו ראייה טובה לגישה שלו, מה הראייה שלו? זה פירוש בקודרס נמי בסמך. רש"י בסוף הסוגיה, בג' עמוד א', כשאמרו שלא כוללים את זה בתקנה כי חוששים שהוא ישמיט, שם רש"י מפרש בעצמו שתי אפשרויות. שתי אפשרויות.
נגיד אחד זה לא טוב?
מה?
נגיד
שאם
אחד יש בעיה?
קודם כל נראה את רש"י. כן, לא גייז, ג' עמוד א', וממילא שאלין עליהן נכתב לשמה, ואמר אין. זה כמו רש"י בראשית הסוגיה. הנה, מסתמה לשמה כמעצד. מוזר מאוד שרש"י משנה את עצמו תוך כדי, נכון? כנראה שמשהו השתנתה תוך הסוגיה הזאת. יש הרבה השערות באחרונים, מה השתנה תוך הסוגיה הזאת. יש הרבה הצעות באחרונים. בקיבי אגר בתוספות שלו על המשניות דן בזה. השיר יוצא שתוכלו לראות את זה, מי שרוצה את זה בסוגריים. מכל מקום, לפי רש"י מובן מאוד למה צריכים להזכיר את זה. לפי תוספות, כל הסיפור כאן זה למנוע את הלעז של הבעל, נכון? זה. לא צריכים להזכיר את הדברים במפורש, אבל לפי רש"י שיש לנו חשש אמיתי, צריכים לברר את הדברים, נכון? צריכים לברר את הדברים.
להסביר למה?
מה?
להסביר למה תוספות לא שאלינו ורש"י אומר כן שאלינו?
כן, אני מנסה להסביר, כיוון שכן. יש פה גם שיטה שלישית. כי יש בתוספות בעצם שני שלבים. השלב הראשון בתוספות הוא שאין לנו חשש אובייקטיבי, עצמאי, זה רק חשש ללעז של הבעל, נכון? לעירור של הבעל. אבל אז יש לתוספות הנחה נוספת. שמה המשמעות של הערעור הזה של הבעל? לא שהוא יהיה נאמן, אלא רק שיוציא לעז. בזה אני יכול לחלוק על התוספות. הראיה העיקרית של התוספות, לא לנקודה השנייה שלו, שלא מאמינים לבעל, אלא רק לנקודה הראשונה שלו, שאין לנו חשש לפני הערעור הבעל. אני יכול לבוא ולומר, אני מקבל את כל מה שתוספות אמר. לא חושבים לפני שיש אירוע בעל, אבל ברגע שיש אירוע בעל, אז גורם לי לחשוב שמיתית. מי מפרש כך?
מה?
תוספות אומר שהחשש זה רק לאירוע בעל, וגם כשיבוא הבעל, אני לא מאמין לו. זה רק אז. מי מפרש את השיטה האמצעית הזאת? זה הר"ן. זה הר"ן על הריף. והר"ן, הוא מאוד האמין בשיטה הזאת. אין חשש לפני ערעור הבעל, אבל הערעור של הבעל מביא לחשש אמיתי.
מישהו אמר שיש חשש לפני?
מה?
מישהו אמר שיש חשש לפני ערעור
הבעל? רש"י, לא. רש"י. כך בפשטות. כשאני אומר שהר"ן מאוד האמין בזה, אני חושב שנעתי, הוא האמין בזה גם לפי רש"י. שגם לפי רש"י, בסופו של דבר, החשש נגרם רק על ידי ערעור הבעל. איך אני יודע שהוא האמין בזה גם לפי רש"י? כי כך הוא מפרש לפי רש"י על המשנה. דרך אגב, יש אחרונים שניסו לומר את זה לפי רש"י. לא, אני לא יודע. יש אחרונים שניסו להכניס את זה גם בתוספות. המרשה בג' עמוד א', ניסה להכניס את זה לפי המסקנה בתוספות. לא יודע. מה הביא לכך ברש"י על המשנה? רש"י על המשנה, שכתוב צריך לומר בפני נכת ובפני נכת, רש"י אומר, השליח המביאו, אתה מפרש בגמרא, השליח זה הבעל עשהו שליח להולכה. השליח זה הבעל עשהו שליח להולכה. השאלה היא, האם רש"י בא כאן לדייק, שרק שליח להולכה צריך לומר בפני נכת. מה נראה לכם?
רק הוא יכול לומר.
אפשר לומר, רק הוא יכול לומר בפני נכתה. שליח לקבלה, לא יוכל לומר, לא שהוא לא צריך לומר, לא יוכל לומר. יכול לומר שרשי מפרש את המקרה של המשנה, אבל זה לאו דווקא. מרשי פה קשה לדעת, קשה לדעת. ויש עוד רשי. יש רשי על הגמרא בדף כ"ד עמוד א'. יש רשי על הגמרא בדף כ"ד עמוד א', אני שמתי בסוגריים. מי שרוצה, מי שיספיק, שיראה שם. משם אני חושב שמדויק, שרשי סבר, שרק שליח להולכה צריך לומר בפני נכם. שליח לקבלה, לא צריך. רשי שבאת מפרש, בוא נראה את הגמרא שם. בדף כ"ד עמוד א'. בדף כ"ד עמוד א'. כתוב במשנה אחר כך, פרק השני, שהאישה עצמה יכולה להביא את גיטה. המשנה בסוף כ"ג עמוד ב', האישה עצמה מביאה את גיטה, ובלבד שהיא צריכה לומר בפנייך ובפנייך. שואלת הגמרא, אישה מחימת גיטה ליד גישלה. פעם מגורשת. אז מה? מה הקושיה? מה שמפרש היא גישלה, והיא באה למקלה לגט, מגורשת היא, ואין היא צריכה להביאו בפנינו. אלא לראי ועלמה. ולמה לא לומר כבר אני אכתב עליו שליח לי? מה אומר רשי? אם הגרשים כבר נגמר, לא צריכים אז להגיד לפנינך. מתי צריכים להגיד לפנינך? כשנביא גט, אתה רוצה עכשיו לגרש איתו. אז אנחנו צריכים להכשיר לך את הגט הזה. כדי להכשיר לך את הגט, צריך לפנינך. כך שליח קבלה. שליח קבלה, הגט כבר גירש איתו. הוא כבר קיבל עבור אישה. ולכן עכשיו לא צריכים להגיד בפני נכתם. מעניין שהאחרונים לא הביאו את הרשי הזה. הרשי הזה מברר לך על הרשי הזה.
הם סוברים שמה? שהוא גם צריך להגיד?
מה?
שליח קבלה גם צריך להגיד? זה מה שהם סוברים?
יש כל מיני אחרונים פה. יש כל מיני דיונים באחרונים פה. אני לא רוצה לעלות מה אמרו שאני שולל. אם אתה רוצה לראות את כל האחרונים, איפה אפשר להסתכל? מי שאוסף את כל האחרונים? שתדע, נכון? אני רוצה לתת לך כלים. יש את המפלצת הירוקה. איך קוראים לזה, נכון? זה מפרשי התלמוד. יש בבוסטון, יש איזו מפלצת ירוקה גדולה. כך גם בבית המדרש, יש מפלצת ירוקה. קוראים לזה עוד מפרשי התלמוד. עכשיו מביא את כל האחורי, אתה יכול להסתכל שם, אמרו, לא אמרו, יש פה רשי מפורש. מכל מקום, למה? למה לא צריכים? אז הר"ן אומר ככה. הר"ן אומר שלא חוששים לערעור. לא חוששים לערעור כשהגרשן כבר נגמר. למה? כשבעל נותן גט לשליח שילך לגרש, אז הוא יודע שעוד לא נגמר. הוא יודע שיש לו עדיין זמן לחשוב לערער, אז אולי הוא יבוא לערער. כשהוא נותן לשליח, זה שליח קבלה, הוא מבין שהכל נגמר עכשיו. הוא מבין שלא יהיה לו עוד אופציה, לא חייב לו יבוא לערער. אני לא נכנס כרגע, כן צודק, לא צודק, באומדנה שלו שנייה. אני רוצה לראות לכם איך הר"ן הבין כאן. שהחשש הוא לא אובייקטיבית, אלא שהבעל יבוא לערער. והוא פה מפרש את זה לפי מי? הוא מפרש את זה ברשי. אי, רשי אמר שחשש אמיתי. הר"ן כנראה הבין שגם רשי סבר כמו. שיש אדם חשש אמיתי, אבל רק בעקבות ערעור הבעל. שהוא הבין שגם רשי הבין שבסופו של דבר זה רק בעקבות ערעור הבעל. ואם כן אני מסכן. יש פה שלוש גישות. לרבה, יש לגישה של רשי, שיש מחשש אמיתי ולפני ערעור הבעל. זה לכאורה פשטות ברשי. יש התוספות שאומר שהערעור זה רק בעקבות, שהחשש הוא רק לערעור הבעל. התוספות מוסיף שגם אחרי ערעור הבעל זה רק ללעז ולא חשש אמיתי. והר"ן הוא באמצע. מצד אחד, החשש עולה רק בעקבות ערעור הבעל, אבל מצד שני, ערעור הבעל גורם לנו לחשש אמיתי.
איך הוא מוכיח את זה לרשי?
הוא לא מוכיח. הוא מכניס את דבריו לתוך רשי, הוא לא מוכיח שזה פירוש רשי. רק אומר שכך הוא כנראה הבין גם לרשי.
הוא מוכיח את זה לכ"ד לכ"ג
לכ"ד לכ"ג מוכיח שכשרשי אמר שליח הולכה ולא קבלה זה דווקא. היה אפשר להבין אחרת ברשי. ששליח קבלה לא צריך להגיד בפני נכתה. מה שהיא לא אומרת זה שם, אבל משם אפשר להבין ככה. כן.
לא הבנתי איך הר"ן מכניס את דבריו רשי.
אני חושב שהוא הבין, כשרשי אמר שיש חשש, זה רק שאנחנו נחשוש אחרי שהבעל יערער. איך אני יודע שהוא ככה הבין ברשי? כי הוא מכניס את התורות שלו לתוך רשי. הוא אומר שגם רשי הבין שהבעיה זה רק בעקבות ערעור הבעל. אחרת אין חילוק בין הולכה וקבלה, נכון? יש חידוש מאוד גדול ברן. שמצד אחד אין חשש לפני שבא הבעל מערער, אבל כשהבא מערער, יש חשש אמיתי. חידושו של הרן אנחנו מוציאים בעוד ראשון. מי עוד סובר כך? זה הרמב״ם. ואני הזכרתי את הדברים כשלמדנו את הרמב״ם בשבוע שעברה, אבל אני רוצה עוד פעם להזכיר לכם את הרמב״ם. הרמב״ם מצד אחד סובר שאובייקטיבית אין כאן חשש אמיתי. אובייקטיבית אין כאן חשש אמיתי. איך אני יודע את זה? כי תסתכלו ברמב״ם בדף שלכם, גירושין פרק זין, הלכה אחת. הרמב״ם אומר, ומפני מה הצליחו לומר בפני נכתה בפני נכתה מחוץ לארץ? הוא שואל את השאלה ישירות. כדי שלא תהיה האישה צליחה לקיימו. אם יבוא הבעל ויערב, כדי שאין עדים מצויים לקיימו ממקום למקום בחוץ לארץ. האם הרמב״ם חווה שיש לנו חשש אמיתי? לא. בעצם לא צריכים לגזור כלום, אנחנו רוצים להקל על האישה. ולכן הרמב״ם אומר גם בהלכה לפני כן, אמרנו את הדברים לפני שבוע, אני רק מזכיר. שאם לא אומרים בפני נכתה, ואם זה פסול אמיתי, לא. אבל רוצים שהיא תתקיים, תקיים את זה. ולכן אומרים פסול עד שהיא תקיים. כדי שהיא תעשה את התקנה שלנו. אבל אובייקטיבית, אנחנו לא חושבים. מצד אחד הרמב״ם מאוד מקל. מצד שני הרמב״ם מאוד מחמיר. שאם בא הוא מערער, אז חשש הוא דאורייתא. הוא יותר מחמיר, הרמב״ם, מכל הראשונים האחרים. איפה? בהלכה חוף ד' שהרמב״ם מסביר למה מניחים שהגט בסדר, אז הוא אומר שהיא לא מקלקלת את עצמה, ועוד עדים שחתומים על השטר כמי שנחרדו דין בבית דין, ואין חושבים שם יימצא מזויף, הוא אומר תות ומעבר, נכון? אבל אם אני לא הדגשתי את זה, אבל הוא אומר, ועוד, שהעדים החתומים על הגט, הרי כמי שנחקרה עדותן בבית דין עד שיש שם מערער. משתמע מהרמב״ם, כך מדייקים האחרונים, שכשיש מערער אז עדים שבשטר לא כנחקרה עדות בבית דין ויש חשש מדאורייתא, לא רק מדרבנן. מצד אחד הרמב״ם אומר, כשבא הבעל מערער יש בעיה, לא רק בעיה בעיה דאורייתא. מצד שני הוא אומר שלפני שהבעל בא בעצם לא צריכים שום תקנה, לא צריכים, אין חשש, כל התקנה רק כדי לעזור לאישה. כי הוא אומר העדים חתומים על הגט כמי שיחלה עדותם בדין עד שיש שם מערער. זאת אומרת כשיש שם מערער אז זה לא כנחקרה עדותם בדין, זאת אומרת לא יודעים אם זה קשר או לא.
לא יודעים
מדאורייתא.
אבל כאילו שאתה רוצה,
הרוב מניחים שזה מדאורייתא. זה לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית היא כשבא מערער יש לנו שאלה פתוחה. רוב הראשונים הבינו ככה, רוב הראשונים הבינו שגם כשבא מערער כנחקרה עדותם בבית דין, כשהוא מערער צריכים לקיים מדרבנן, ונדלג על דרבנן דאורייתא, שצריכים לקיים חשש וחוק. הרמב"ם לא חשש וחוק, שאלה פתוחה. יש דרך אגב ראשונים אחרים שאמרו מפורש שזה מדאורייתא, שתדע. השח דן בזה בהרחבה, היה במקורות סוגריים פעם שעברה, מביא את רב אביגדור, לא שלנו, רב אביגדור הכהן, שהביא המורדכי. יש אחרים שאומרים את זה. זה הכל מתחיל ברן פה בסוגיה. לא צריכים ברמב"ם, רמב"ם יותר קדום. אבל המעבר הזה מלשחק בשני המשחקים. מצד אחד, אין פה חשש גדול. והרמב״ם הוא הכי קיצוני בזה. לכן רציתי לומר לכם שיטת הרמב״ם. הוא קיצוני בשני הדרכים. לפני כן אין כלום. אחר כך יש הכל. וזה בכיוונו של... וזה בכיוונו של הרן. וזה בכיוונו של הרן. וכמובן, הנפקא מינה היא בסוף הסוגיה בגימל עמוד א' שהזכרתי לפני כן. באיזו מידה הבעל באמת נאמן? תוספות, זמן חסד, לא כל כך. זה לז, אנחנו לא רוצים לז. רש"י אבל משתמע שחד אחד אחד, יש פה נאמנות. לפחות בעקבות ירור הבעל, שאלה לפי רש"י גם לפני כן יש חשש שונה. וכבר שאלנו את הקושיה שלנו, מה עם הסוגיה בדף ט'?
לפי הרן, לא?
לפי שניהם.
לפי הרן גם יש... בעל...
נאמנות, נכון. נראה לי שהתשובות לכל הקושיות האלו תמונות בהבנת היחס בין כל מה שאמרנו בשיעור עד עכשיו לפי רבא ומה שצריך לברר לפי רבא. וזה אני רוצה להגיע עכשיו. יש הבדל מאוד בולט ומעניין ברשי בין רבא ורבא. כי מה רשי אומר לפי רבא? בדברי התחילה הבאה בראשית הסוגיה. לפי שאין עדים מצויים לקיימו. אין שיירות מצויות משם וכאן, שאם יבוא הבעל ויערער לומר לו כתבתיו, שהוא עדים מצויים, מצויים להכיר חתימת עדים, והם נוהו לשליח ולכמה פרח ונראה לבית רב. יש חשש אמיתי לזיוף? מה רשי אומר כאן? אולי יבוא הבעל. באמת, שכך ראינו ברוב הראשונים, בשבוע שעברה, שלא תעניין עם מזויף, בגט. נכון? שם מדובר בארץ ישראל, אבל לכאורה גם בחוץ לארץ, נכון? לא תעניין מזויף. כי לכאורה אין לחלק בין מזויף כאן, מזויף שם. נכון. כך אפשר, וככה האחרונים מתרצים את כל הקושיות בתוך רש"י, כדוגמה. מה בדף ת"א אומרת שהוא הבעל זה דבר מיוחד, נכון? ורש"י פה, בג' עמוד א' אומר שהוא הבעל זה אחד מול אחד. אומר הפני יהושע, פה זה לפי רבא, שם זה לפי הפסק שלנו שפוסקים כמו רבא. כשמדובר על לשמה, שם לבעל אין שום מעמד מיוחד. הוא כמו עד אחד. הוא כמו עד אחד. אין לו שום מעמד מיוחד. הוא כמו עד אחד. איפה הגמרא אומרת שהוא הבעל זה דבר ייחודי? כשמדובר על שאלת ה... מזויף או לא? שם יש לו מעמד מיוחד. הוא לא, אולי כמו הגריז שראינו משמע שעברה, הוא בעל השטר. כי פה מדובר על כן, כן נכתב או לא נכתב. כך אפשר לתרץ גם את ההבדל בקשר לצורך לומר לשמע מראשית הסוגיה בסוף הסוגיה. יש הבדל בין רבא ורבא שמתחשב ברבא. או, במילים אחרות, אשי דיבר על חשש אמיתי לפי רבא. לפי רבא הוא דיבר על חשש מערעור הבא. וכמובן השאלה היא, למה רש"י חילק? למה רש"י הבין אחרת את שניהם? למה רש"י הבין שלפי רבא יש בעיה אמיתית, ולפי רבא חוששים לערעור הבא? למה הוא חילק? כי הגמרא חילקה. איפה הגמרא חילקה? בראשית הסוגיה. רבא אומר לפי שאין מקיים לשמה. רבא אמר לפי שיש שמזייפים. זה מה שהוא אומר? האם רבא חשש אמיתית? מה כתוב בגמרא? מה זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו? תגיד מה הבעיה? מה הבעיה? שיש חשש זיוף. כנראה ש... אין חשש זיוף. מה החשש שלנו? שאולי... יבוא הבעל, ואז לא מצויים עדים לקיימו. רואים מהניסוח של רבא שכל החשש זה מה יקרה בעקבות ערעור הבעל. ולכן מה שקורה של הגמרא, וברבא לא כתוב לפי שהבעל יערער, שלא כתוב לשמה, לפי שאין לשמה. יש חשש אמיתי, אינם בני תורה, ואולי זה לא לשמה. ורש"י הלך עם הניסוח הפשוט של הסוגיה. למה? כי זה רש"י, נכון? Everybody knows it's Rashi, נכון? Rashi זה Rashi. Rashi יודע שיש פה חשש אמיתי, יש פה ערעור הבא. ואנחנו צריכים להבין שמפה מתחיל כל הסוגיה. מה בדיוק מידת החשש? לא רק מהו החשש. הגמרא מתייחסת לשאלה מהי החשש? שמה או זיוף? אנחנו צריכים לשאול ברמה אחרת. מהי מידת החשש? באיזו מידה... השליח פותר את החשש הזה. באיזו מידה נאמן הבעל החשש הזה? אז היום שאלנו את השאלה הראשונה. מהי מידת החשש? מחר אנחנו נדבר על באיזו מידה פותר השליח את החשש. זה מה שנעתי, דיברנו קצת לפני, הוא נאמן עד הסוף כמו שניים, לא כמו שניים. אני לא הספקתי למלא את זה מקורות, כשנתחיל אני אמלא יותר במחר. נמשיך עם הדף הזה. בעצם עסקנו באלף היום, הזכרתי את הדברים מבית קצת, וזה מביא אותי להצעה של נתי. נתי הציע שאולי אנשים רוצים יותר זמן בסדר, פחות זמן שיעור ויותר זמן סדר, כאילו שיש שיעור שלושה פעמים בשבוע או שניים, פעמיים במקום כל יום. אני שתדעו, אני שמח מאוד להעביר פחות שיעור ושיהיה לכם יותר זמן להכין את הדברים. בסופו של דבר כשתלמדו לבד, אתם תצטרכו ללמוד לבד, ולא כל הזמן זה. הפחד שלי הוא שאנשים אולי לא יודעים לעבוד 6-7 שעות לבד, בלי הכוונה, הולכים לאיבוד. אני רוצה שתחשבו על זה. התשובה שנותנים עליו היום היא לא בהכרח התשובה שיהיה בעוד חודש. ייתכן שאז אנשים ירגישו יותר טוב, פחות טוב. אנחנו אבל צריכים להחליט למחר. זה לא מחייב עד סוף השנה. אבל ברור שאנחנו שוקלים אפשרות לעשות פחות שיעור רק בתנאי שאנשים יוכלו להסתדר טוב בסדר לבד. אז תחשבו על זה. תחשבו על זה. ומחר, אחרי שאנשים עושים חושבים, נעלה ביחד ונחשוב. ברור שגם עכשיו אני שומר את הזכות לעשות שיעור פחות, יותר, כמו שעשינו בשבוע שעברה, היה שאנשים צריכים יותר זמן, אז עשינו פחות שיעור. לכן שפעמיים בשבוע נעשה שיעור קצר בראשית הסוגיה, כמו שעשינו בשבוע שעברה. תחשבו על זה ונראה אם אנחנו רוצים לקבוע דברים יותר ברורים בנושא הזה. בכל מקום, רק לתת מפה של השבוע הזאת, אנחנו מחר נתייחס לשאלה הבאה של מהי רמת הנאמנות של השליח הזאת ומול הבעל וכל הסיפור הזה. ואז אני רוצה לחזור לחלק הכללי של הסוגיה שמופיע באמצע, אידך הנאמן בייסורין, אין דבר שבר פרה. אני דילגתי לזה כרגע כי זה חלק מהקושה ולא חלק מהתחיל. אני רוצה לדבר קודם על התקנה. אז נחזור לאידך לדבר שבאמצע. אני לא יודע אם נספיק השבוע לסיים את כל זה. בתקווה שכן, שבוע הבא נמשיך בגמרא בדף ג' ד' ה', אבל אלו דברים שאנחנו צריכים לעשות קודם כל, לסיים את התקנה, כבר יסודות, ואז לחזור ללחם ואיסור ודבר שבאמת. אני מניח שאתם רואים את הקשר בין הדיון שלנו היום לדיון שלנו ביום חמישי. תענינו מזוהב, לא תענינו מזוהב, באיזה מידה יש חשש, אין חשש. בעצם חלק מסיפור אחד, אבל הפרדתי כי יש תוספות וראשונים שם, ופה כבר דנים בתקנה, אנחנו צריכים לראות את הקשר בין הדברים. אוקיי, שבוע טוב. יש היום יום לשנה של רחל אמנו, היורצת של רחל אמנו. מי שמעוניין ללכת, יש קבוצה שמתארגנת, יש מדריך, יואל קניגסברג, שלוקח מי שרוצה ללכת.